غور سے سنیں. یک یک
عمران خان
میری غور سے بات سن لو.
پاکستان عمران خان عمران خان
یک یک یہ غور سے سنیں. تبدیلی آ نہیں رہی, تبدیلی آ گئی ہے.
בוקר טוב, צהריים טובים, אחר צהריים טובים, לילה טוב, לפנות בוקר נהדר לכם. אתם מאזינים למשדר רשת ולי קוראים ארז, משדר רשת, פודקאסט בנושא השעה, שזה עדיין מה שמעניין אותי בשעה שאני מדבר. הכינותי מראש נושא ככה שאני שוקד עליו במשך כמה ימים. שוקד בעיקר כי החלטתי לאסוף כל מיני רעיונות, לא להיתקע עם אחד, שתיים. איך תדע איך זה יעבוד? תמיד, הבעיה שלי כשאני מנסה להתארגן מראש, מה שנקרא, להכין נושא, היא שתמיד יש לי איזשהו פחד שאני אצמד יותר מדי לפורמט, כלומר, רשמתי לעצמי אי אלו שורות, והפחד הוא שאני אצמד לפורמט יותר מדי, ואז אחרי 20 דקות אני אגלה שבעצם מסתיים העניין. כשאני לא נצמד לפורמט, אולי אני מבלבל הרבה יותר, ואולי אני אומר הרבה יותר שטויות וזה, אבל זה איכשהו ממלא את השעה. ולכן אני, יש לי איזו נטייה פחות להסתמך על, על טקסט, לא טקסט כתוב, אבל על כל מיני נוטס ככה שהכינותי מראש, אבל כדאי לעשות את זה, ולא רק באמת כי בעקבות המשדר הקודם, שככה אחרי שסיימתי לערוך ולהעלות אותו, פתאום נפל לי הסימון להעלות כמה רעיונות, אחד מהם שמתי באתר, אז אמרתי הפעם אכן משדרך מראש. שוב, אני כאמור, אמנם משדר 30 ולא יודע, 4, 5, אני עדיין אבל לומד את זה, למשל הג'ינגל הקטן הזה ששמתי בהתחלה לפני הפתיח, והורדתי אותו, גזרתי אותו ממשדר, מפודקאסט שנקרא No Agenda. זה לא הנושא שאני הולך לדבר עליו. בכל מקרה, כשגזרתי אותו משם, מהסוף של המשדר שלהם, בעוד ככה יצא לי גם להסתכל על בכלל, על איך הסאונד שלהם בנוי, ובעוד שאצלי זה נראה כזה כמו כגשל חולה לב, אצלהם זה נראה הרבה יותר יפה. יש שם קונדנסר מאוד מקונדנס. כמובן שאני לא מתיימר להגיע לאותה רמת סאונד כמו מישהו שעושה את זה, את הפודקאסט עצמו הם עושים כבר קרוב ל-10 שנים, ולא לדבר על, או יותר מ-10 שנים, ואת ה, גם לפני זה יש להם אי אלו שנים של ותק בעשייה רדיופונית וטלוויזיונית, אז קטונתי מה שנקרא, אבל בכל זאת הייתי שמח אם כן, אם היה, היה לי קצת יותר מושג במה שאני עושה, וזה חלק מההתנסויות, לנסות ככה להביא את, את המשדר למצב ש אפשר לומר להביא אותו, להביא אותו בצורה אופטימלית, כלומר להביא אותו למצב שזה הכי טוב שאני יכול לעשות, בעוד שכרגע זה הכי טוב שיוצא לי. אם זה מתפלק, לפעמים זה מתפלק יותר טוב, לפעמים זה מתפלק פחות טוב. עד כאן הערות מנהלתיות. אז הנושא שכן הייתי רוצה לדבר עליו, אני כתבתי, כותרת הייתה דעת המיעוט, אבל זה לא דעת וזה לא, מיעוט זה כן, אבל הרעיון פה הוא לא דעת, אלא תופעה שחוזרת על עצמה, ואני כמובן אתן דוגמאות, היא שיש איזושהי נטייה לקחת תופעות מאוד 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 שוליות, ואני מדבר על שוליות ברמה של, אתם יודעים, בן אדם אחד, שניים מתוך כל המדינה, ולתת להם איזשהו, להקנות להם איזושהי חשיבות, כאילו מדובר במשהו הרבה הרבה יותר גדול ומסיבי. אגב, התוצאות הן כמובן תוצאות מאוד הרסניות, ויכולות להיות גם מאוד כואבות ודברים כאלה. למשל, אחד הדברים שהרבה אנשים, כשהיה לאחרונה בארצות הברית, לאחרונה, לפני איזה חודש כבר, היה בארצות הברית בעיירה ששמה, או עיר ששמה שרלוטסוויל, באיפשהו בארצות, בדרום, התקיים שם המצעד. המצעד היה בהגדרתו של מה שמכונה הימין הקיצוני, האלט-רייט, הפאר-רייט, הימין ההזוי, לא משנה איך נקרא לזה. ומה לעשות, הימין בארצות הברית, ולא רק הימין, אבל מה שמכונה האלט-רייט, מה שמכונה הימין הקיצוני, יש לו עוד כמה סממנים, אחת מהם הוא שהוא ברובו לבן, ברובו דתי, ברובו גם מאוד גזעני. הכוונה פה היא לא שהימין האמריקני הוא גזעני, אלא שלחלוטין רוב, אני לא יודע להגיד רוב או כל או כמה במספרים או כמה באחוזים, בואו תחשבו למשל על הישראלי הממוצע. אני מניח, ועוד פעם, לא עשיתי סקר ואני לא שופט אף אדם וכו, אבל בואו נצא להנחה שתסתכלו מסביבכם ותחשבו מה היחס של רוב האנשים מסביבכם, וזה לא משנה איזה עדה, זה לא משנה איזה מוצא, מה היחס שלהם לאנשים מעדות שונות, מדתות שונות, מקבוצות אוכלוסייה שונות, מה היחס שלהם ל... וזה יכול להיות ערבים, וזה יכול להיות עולים, אלה שאנשים שעלו מאתיופיה, או מרוסיה, או ממרוקו, או מגרמניה, או מכל אחד אחר. ואנחנו מדברים פה מה לעשות, על רמות שונות של התנהגות או יחס שאפשר להגדיר אותו כגזעני. ויש כאלה שיגידו שאין מה לעשות, וזה טבע האדם, ויש כאלה שיגידו, הרעיון הוא להתעלות על טבע האדם, אני לא נכנס לוויכוח הזה, אלא שהטענה שלי היא שמה שקורה בארצות הברית, פחות או יותר מקביל, אם ניקח חתך רוחב, נעשה איזושהי עקומת גזענות בארץ, אני מניח שנמצא איזושהי התפלגות כזו או אחרת של של הדעות או של התפיסות. ואותו דבר בארצות הברית. כמובן שבצדדים הקיצוניים של ההתפלגות הנורמלית הזאת, כמה שגזענות יכולה להיות נורמלית, לא נכנס לזה, אנחנו כמובן מוצאים התנהלות מאוד מאוד חיובית אולי לצד אחד, או אפילו הזויה כמו שמגדירים אותה בארץ לצד האחד, של אנשים שמעדיפים את הזר על פני, אומרים אני חושב שהשחורים יותר טובים, אני שונא את עצמי כי אני לבן ואני אוהב את השחורים, אני... ובאותו דבר בצד השני, בצד הימני במרכאות של המפה, אנחנו נמצא אנשים שהגזענות שלהם מהולה או מתבטאת בשנאת גזע, שזה יכול להיות אנטישמיות, וזה יכול... עכשיו, אני אומר אנטישמיות, אני לא מתכוון גזענות נגד יהודים, אני מתכוון על הרעיון הזה שאם היית יכול, היית מבצע שואה שנייה. אותו דבר, אם היית יכול, היית טובח בשחורים, או בהיספנים, או ב... לא משנה מה זה יהיה, או אפילו, אני לא יודע, באיטלקים. המספרים האלה הם מספרים מאוד מאוד מצומצמים. ואני לא אומר את זה ממשאלות ליבי, אני אומר את זה ממשהו שאני שמעתי אחרי שרלוטסוויל, היה, ואני תכף אספר קצת מה היה שם למי שלא יודע, או יותר נכון כדי להעביר את הנקודה, אבל מה ששמעתי היו אנשים מימין ומשמאל של המפה הפוליטית בארצות הברית, ואנשים האלה לא שמעתי בסך הכל 3-4, כן, אבל לא, אבל אנשים עם דעה מאוד נחרצת, הביאו פחות או יותר את אותה עמדה, מדובר בכמות מזערית, וכשהם מדברים על מזערית, הם מדברים על כמאות אחדות, כלומר כמה מאות אנשים בכל ארצות הברית. ארצות הברית היום 350 מיליון איש. כלומר 500 איש מתוך 350 מיליון איש, זה מדובר פה ב-0.0001% או 0.35%. כלומר משהו זניח ופעוט. אני מניח שיש יותר אנשים שמאמינים שאימא שלהם קיימה יחסי מין עם חייזר והם נולדו, מאשר אנשים שהם נאונאצים בארצות הברית. אבל הרעיון פה הוא שמדובר במספרים מאוד זעומים. עכשיו, מה קורה, מה קרה עד היום? עד היום, ממה שהבנתי מהאנשים האלה, מה שהיו עושים בארצות הברית זה שפשוט היו נותנים להם לצעוד. היו באים, אומרים, אנחנו רוצים לקיים מצעד של התנועה הנאו-נאצית בארצות הברית. אני חושב שדיברתי על זה באיזה משדר קודם, ואם לא, אז בכל מכאן אני אדבר על זה עכשיו. ואומרים להם, בסדר, יש לכם את הזכות להתבטא, כל עוד אתם לא אומרים שום דבר שהוא, אני יודע, לשרוף, להרוג את הנשיא, או כל עוד אתם לא פועלים באלימות. תלכו, נפנפו בדגלים שלכם, שלום ולהתראות. לא שולחים, הם הולכים, צועדים להם במשך איזה חצי שעה, שעה, עומדים באיזה מקום, צועקים קצת, והולכים הביתה. זה מה שהיה תמיד, זה מה שהיה בשנות ה-60, ה-70, ה-80, ה-90, העשור הראשון של שנות ה-2000, אלא שבעשור הנוכחי פתאום התחילו למעשה במיוחד בשנים האחרונות, ובמיוחד במיוחד בשנה האחרונה, כמות המזערית הזאת נתפסה פתאום ככמות מסיבית של אנשים, כתופעה שצריך להילחם בה. ובאותו רגע שאתה בא ואתה אומר, יש פה תופעה שצריך להילחם בה, אז ברגע שיודעים שהיא הולכת להיות תנועה, או הצעדת מחאה, ולא משנה מה הייתה הסיבה לצעדת המחאה הזאת, אבל ברגע שאני, לצורך העניין, יודע שהולכת להיות צעדת מחאה של התנועה הכלל אמריקאית הגורפת, המכילה בתוכה מאות מיליוני אנשים בכל ארצות הברית, ופלג של התנועה הזאת הולך, הנאו-נאצית האמריקאית הולך לצעוד ברחובות שרלוטסביל, מה אני עושה? אני כמובן יוצא לרחוב כדי להגן על המולדת. וברגע שהאנשים יצאו והתחילו להתעמת מולם, קרה מה שקרה, וזה ידרדר לפסים אלימים, ולצערנו הרב, אחד מאותם מפגינים מהצד הנאו-נאצי של המפה, מהצד הימני קיצוני של המפה, דרס או פגע במישהי ברכבו, לא ברור עדיין מה היה שם, כלומר, לכל צד ברור מה היה שם, אלה טוענים שלא, אלה טוענים שכן, טראמפ יצא ואמר אלה ואלה ואלה, וכולם קפצו עליו. הרעיון כאן הוא לא להגיד הנאו-נאצים הם לא נאו-נאצים, הם בסדר, או לא להגיד שני הצדדים הם אותו דבר או משהו כזה. הרעיון פה שבמקום להתעלם מהתנועה הזניחה הזאת, אנשים יצאו לרחובות כדי להתעמת איתם, והאימות הגיע להסלמה. עכשיו, למה לא להתעמת עם אנשים שהם נאו-נאצים? למה בעצם לא? מכיוון שברגע שאתה מתעמת עם, הרי אתם יודעים, בגן תמיד אמרו לנו, תתעלמו ממנו, הוא יפסיק. אם תנועה מונה, כאמור, 0.00001% מכלל האוכלוסייה, תנועה שהיא זניחה ברמות, היא אולי עושה הרבה רעש, אולי נושאת סמלים ומבטאת רעיונות מהתקופות הכי נוראיות של האנושות, בטח ובטח במאה השנה האחרונות, יש נטייה לבוא ולהגיד אנחנו רוצים להתעמת מולם. עכשיו, אין ממש תועלת בלהתעמת מולם, אף אחד לא, אני מניח, אף אחד לא חושב שצריך שיהיה, שהתנועה הנאצית תחזור לשלטון. אף אחד לא חושב שהדברים שהנאצים עשו הם טובים. צריך כמובן להיזהר מתופעות פשיסטיות וגזעניות, וללמוד ממה שהיה ועוד הרבה דברים אחרים. אבל התנועה הנאו-נאצית עצמה לא מהווה כרגע שום איום, לא על העם היהודי, לא על העם האמריקאי, לא על אף אחד אחר, וצריך לנהוג בה באותה צורה. מאחר, ואם אני נותן למישהו שצועק, צריך להרוג את כל היהודים סלש חורים סלש היספנים, אני נותן לו במה. עכשיו, ברגע שאני נותן לבן אדם במה, לבן אדם הזה יש במה, ויכולה להיות במה ברמה ארצית. ואצל, בארצות הברית יש הרי את כל החלוקה הזאת של הנשיונל והסטייט והמחוזות והדברים האלה, ופה אנחנו מדברים על משהו שברמת העיקרון לא היה אמור להיות יותר מאירוע נקודתי, הפגנה זניחה בעיירה בדרום ארצות הברית. אם אתה בא ואתה נותן קול לתנועה הזאת, נותן קול לאנשים האלה, זה לא משנה אם יעמוד בן אדם ב-CNN או ב-ABC או בפוקס, ויגיד דעתו, ויכול להיות שהוא הבן אדם היחיד מבין 7-8 מיליארד אנשים על כדור הארץ שחושב ככה, זה לא משנה, הוא יש לו במה לאומית ובינלאומית בעצם, אז כולם שומעים אותו. וברגע של הבן אדם האחד הזה, עם דעת היחיד, עם הדעת, עם הדעה האזוטרית או הקיצונית, מקבל במה ברמה ארצית, ברמה בינלאומית, התופעה מקבלת תהודה הרבה יותר גדולה. עכשיו, יש לזה עניין של כדור שלג. עכשיו, משני הצדדים, לא רק מהצד האנטי-פשיסטי, נקרא לזה, של המפה, גם מהצד השני, פתאום אנשים באים ואומרים, יוצאים מאחורים, מה שנקרא. אומרים, רגע, יש תנועה אנטי-יהודים, אנטי-שחורים, יש תנועה פשיסטית ימין גלובלית, או לפחות כלל אמריקאית, אז גם אני אצא לתמוך בה. כי עד עכשיו שמרתי את הדעות המכוערות שלי לעצמי. ואז מישהו מסתכל ואומר, אוקיי, אני אמנם אוחז בדעות גזעניות מתונות, אבל אני סומך על האנשים האלה, כמו שבארץ הם יודעים, להבדיל, כן? כמו שבארץ אנשים אומרים, טוב, תשמע, אני יהודי כזה בתעודת זהות, אבל מבחינתי שהחרדים שהם קיצונים בדעת, אני חושב שזה בסדר שיהיו, כי הם, מישהו צריך לשמור על הזהות היהודית. זה אותו דבר, הבן אדם אומר, שמע, אני חשובה לי הזהות האמריקאית, והם נראה לי שהם הרבה יותר חשובה להם הזהות האמריקאית שלי מלי, אז אני אתמוך בהם. אתה אומר לו, אם אתה אומר לו כן, אבל מדובר ב-100 איש, אז הוא יגיד, טוב, אז כל האנשים יחזרו לחורים ויתקפלו ויפסיקו, אבל ברגע שמדובר במרכאות תנועה לאומית, אז למה שלא נתמוך בה? גם להפך אגב, כי מה שקורה, נניח שעכשיו אתה, נגיד, נניח ויש איזושהי, ואני אומר לא נניח, אוקיי? יש לצורך העניין לארצות הברית כרגע בעיה. נבחר נשיא שלא משרת את הרצון / האינטרסים של רוב העם, או בכלל של העם, וצריך לפעול נגדו. אני לא מביע דעה פה, אני אומר בואו זה דעתם של חצי או יותר מחצי, לא, שוב, הבחירות הם אף פעם לא מדגם מייצג, הם מדגם מייצג של תוצאות ההצבעה באותו יום, אין ויכוח, אבל הם לא מדגם מייצג, מה עוד שהרבה מאוד מהנושאים שנידונים בבחירות הם לא הנושאים המעניינים באמת, והדעות שמוצגות וזה, אני חושב שנגעתי בזה כבר במשדרים קודמים, ובטח אני אגע בזה במשדרים עתידיים. הרעיון כאן הוא שלפחות לחצי העם, יש כרגע צורך לצאת כנגד דונלד טראמפ ומה שהוא מייצג. עכשיו, אם אתה בא ואתה אומר להם, כן, הנאו-נאצים בשרלוטסוויל, זה דונלד טראמפ וזה מה שהוא מייצג, אז יש כאן שתי אופציות. או שאני, ואני מדבר עליי כאדם מהמחנה הליברלי, הדמוקרטי, השמאל, מה שזה, השמאל מרכז, מה שזה לא יהיה, או שאני אהפוך להיות יותר מיליטריסטי, כי מה לעשות, אם אני הולך להפגנה והם הולכים להפגנה וזה שלטים מול שלטים, אז בסדר, זה שלטים מול שלטים. אם אני יוצא להפגנה וממולי צועדים אנשי החמאס, אז זה כבר לא שלטים מול שלטים, זה כבר צריך אולי להביא סיוע אווירי וכמה טנקים. אז אותו דבר הם אומרים, אוקיי, אם יוצאים להפגנה ואנחנו יוצאים מול התנועה הנאו-נאצית האמריקאית הגדולה והמפחידה, אז סביר להניח שאנחנו נצטרך לבוא עם כלי נשק, כי קודם כל ידוע שהם כולם חמושים, וגם הם אנשים מאוד אלימים, והם הרי רוצים להרוג את כולם, אז למה לא ניתן להם את ההזדמנות? ואז הצד השני הופך להיות הרבה יותר מיליטריסטי, מה שכמובן גורר תגובות נגד, כי כשאתה יודע כשהצד השני, וזה לא משנה מי אתה, אם אתה ימין או שמאל או למעלה או למטה, כשאתה יודע שהצד השני חמוש למלחמה, אתה גם תבוא חמוש למלחמה, ושכשני הצדדים חמושים, זה אף פעם לא נגמר טוב. אגב, האופציה השנייה שיכולה לצאת מהסיפור הזה היא אירונית לא פחות. כשאני בא ואני אומר, אני הולך להתעמת עם נציגי המפלגה הנאצית בארצות הברית, או זה לא משנה אם בארצות הברית, או נציגי המפלגה הפשיסטית בישראל, ואז אתה מגלה שרובם לא, בכלל לא נאצי למעשה, רובם המכריע לא פשיסטים ולא נאצי, מאחר ועוד פעם, כאמור, מדובר בתנועה סופר זניחה. אז אני בא ואני אומר, רגע, בעצם אין איום מהותי על ארצות הברית, על ישראל, על צרפת, על מי שזה אנגליה, לא יודע מי. אז לא, קצת, אז נסחפנו, ואז אני חוזר הביתה, כי בעצם, תשמעו, אמרו לנו לצאת לרחובות, יצאתי לרחובות, גיליתי שאין מול מי, אז חזרתי הביתה, ואז עוד פעם טראמפ נבחר, או עוד פעם ביבי נבחר, או עוד פעם זה, כי בעצם... אולי הסיבה לצאת לרחובות, להפגין, לשמור על איזושהי תנועת מחאה, הייתה לגיטימית. אבל הסיבה שבעקבותיה הוציאו אותנו לרחובות, קריאת הקרב להגן על המדינה מפני הנאצים, התגלתה כמופרכת. ולכן, אחרי שגיליתי שאין נאצים, אז חזרתי הביתה, בעוד שאם קריאת הקרב הייתה צריך למחות כדי להחזיר את אמריקה למסלול השפיות או משהו כזה, ואולי הייתי נשאר ומוחה, בעוד שבפועל, כאמור, הוציאו אותם, או אותנו, אותם. אני לא חלק לא מהצד הזה ולא מהצד הזה. בטח באמריקה, אני לא מדבר על בארץ. אבל כשהוציאו אותם לרחובות, את שני הצדדים, בטענות שאלה הולכים, בטענות שאלה רוצים, אלה נאצים ואלה רוצים להרוג אותם, אז, ואז שניהם יצאו וגילו על מה מדובר, אז סביר להניח ש... אז כאמור, או שיהיו, חלק מהאנשים יהיו הרבה יותר מיליטריסטים, והחלק השני פשוט יצאו, יראו שאין גשם ויחזרו פנימה. עכשיו, בוא, יש עוד דוגמאות לנושא הזה. אחד הדברים, למשל, שאני, וזה שוב, אני מדבר פה דווקא על התגובה של המחנה, נקרא לזה ליברלי, האינטליגנציה, או כל הדברים האלה, כלפי מה שנתפס כתנועה, כאיזושהי תנועה ככה גדולה וחובקת ידיים. מהעבר השני, אבל בהחלט אני בטוח שאפשר להסתכל על לבוא מהצד הימני של המפה, ולהסתכל על הצד השמאלי של המפה, ולמצוא הרבה מאוד תופעות זניחות, מנופחות לצורכי תעמולה, או לכל מיני צרכים אחרים, וגם זה אני אגע עוד מעט. אז תופעה נוספת זה העניין שיש לנו התנגדות מסוימת לחיסונים. לא יודע עד כמה אנשים מודעים לסיפור הזה, ואם לא אז טוב, כי עוד פעם מדובר כאמור שוב פעם בתנועה זניחה עד אפסית, שתפסה לעצמה כמה כותרות פה ושם. אגב, זה שוב פעם, זה לא מהיום. בעבר היו חבר'ה בדרך כלל, הם היו בדרך כלל באים מכיוונים יותר דתיים, הם היו עדיפו להתפלל, זה דברים מאז שאני זוכר את עצמי, שהייתה איזה הורים, והילד שלהם חלה, והם עדיפו להתפלל, והילד לצערנו נפטר, וזה הגיע לאיזה עמוד 16 בעיתון. בוקסה קטנה, שתי פסקאות. תגובת הבית חולים, תגובת המשפחה, וזהו. כי אין מה לעשות, אנשים הזויים תמיד היו ותמיד יהיו. עכשיו, בשנים האחרונות גברו אמנם הרעיונות של מה שמכונה רפואה אלטרנטיבית, ואנשים כן פועלים וכן מנסים להגיע, וחלק באמת מאנשי הרפואה האלטרנטיבית מדברים על הרפואה המערבית, מה שמכונה בתור השטן הגדול ודברים כאלה. אבל בסופו של דבר אני מאמין ויכול להיות שאני טועה, אבל אני מאמין שהתופעה של אנשים שמסרבים לחסן את עצמם או את הילדים שלהם היא לחלוטין שולית עד זניחה. וכשאני מדבר על לחסן, אני מדבר על דברים גדולים, כמו שחפת, כמו חזרת, כמו כל החיסונים האלה שאתה מקבל כשאתה תינוק, או כשאתה הולך לצבא בכלל, כמה תוקעים בך כמה מסמירים יפים, וכל החיסונים האלה הם חיסונים שאתה מקבל, ואתה מקבל אותם כחלק מהסיבה שפעם היו כל מיני מגפות בעולם, והיום אין אותם, ובשביל לשמר את זה אנחנו מתחסנים. ואותו דבר גם אנשים שחולים באחת המחלות האלה, הם בדרך כלל הולכים לבית חולים, ב-99.99% הולכים לבית חולים, מקבלים את התרופות המתאימות להם, וחוזרים הביתה, וכשאתם ביום יום, כשמתעסקים עם המחלות היומיומיות האלה של קצת שפעת וקצת מיגרנות וקצת כאב גב, אז הולכים לכל הרפואות האלטרנטיביות האלה, ואם הן מצליחות מה טוב, ואם לא אז לא, אבל אין עדיין תנועה לאומית או תנועה בהיקף לאומי או גלובלי או משהו כזה כנגד החיסונים. אני אומר, אלה שאתה שומע אותם, הם עדיין מיעוט, ואני מדבר על מיעוט ברמה אפסית. אבל, המיעוט האפסי הזה יש לו קצת תהודה, כמו שנאמר, והאנשים שנמצאים בצד של לא יודע איך לקרוא לו, הצד החיסוני של המפה, נזעקים ונבהלים, ואז יוצא מצב שהם כאמור עוד פעם מגדילים ומעצימים את התופעה הסופר זניחה הזאת כדי להטריע. זה מסיבות שהן יכולות להיות מאוד חיוביות. בן אדם שומע, זה אומר תקשיבו, זה האנשים האלה צריך להיזהר וצריך לעשות, ואתם חייבים פה ואתם חייבים שם. ואז התוצאה היא למשל ש כל חורף כולם נזעקים בצורה מאוד היסטרית שחייבים ללכת ולהתחסן נגד שפעת. עכשיו, נער ראיתי וגם זקנתי, והפעם היחידה, או אני חושב שפעמיים בחיי התחסנתי נגד שפעת, ופעם אחת זה גם לא עזר. או שלא זוכר, או שהשפעת הייתה, השפעת בכל זאת תקפה אותי. ויותר מזה, גם המחלות העיקריות שסבלתי מהן לא היו היו מחלות קצת יותר דלקת ריאות, והיה לי סטרפטוקוקוס בגרון ודברים כאלה. זאת אומרת, זה לא השפעת, וגם נכון שישנם אנשים שמתים משפעת. הם אגב לא מתים משפעת בדרך כלל, אלא מתים כתוצאה מאיזשהו סיבוך שנגרם כתוצאה מההידבקות שלהם בשפעת, אבל נניח לזה כרגע. ההפיכה של החיסון הבאמת זניח הזה, שאין לו ממש משמעות, מעבר לזה שלא תפסיד פחות ימי עבודה אולי, או יהיה לך קצת יותר, איכות החיים שלך קצת תשתפר, כן או לא, ולא מדובר בחיסון זה, אלא בנגיפים מתים, ואז ההשפעה היא מינורית, וכל הדברים האלה. הכל טוב ויפה, אבל לקחת את זה ולחרות את זה על דגל כדי לצאת למלחמה, אז באותו רגע אתה הופך את החיסון נגד פוליו לשווה ערך לחיסון נגד שפעת. והרי אני אמרתי עוד פעם, ויש אנשים שלא התחסנו מעודם כנגד שפעת, והם חיים טוב מאוד שנים רבות, ושיחיו עוד שנים רבות, ואז אתה בעצם אומר, רגע, אם אתה אומר לי שדין חיסון פוליו כדין חיסון נגד שפעת, ואני הרי מעולם לא התחסנתי נגד שפעת, אז אולי בעצם אני גם לא צריך להתחסן נגד פוליו, אולי גם את זה כבר, הרי אני לא נולדתי לעולם שיש לו פוליו, אני לא נולדתי לעולם שסובל משחפת, או מבעבועות שחורות, או דברים כאלה. ועוד פעם, ברגע שהופכים את המיעוט הזניח הזה, למשהו לאיזה צונמי גדול שצריך להתארגן נגדו, אתה נותן לזה הרבה יותר כוח ממה שזה קיים. ויש גם עניין שבעצם אתה עושה משהו, וזה משעשע או אירוני, יותר נכון לומר, שמי שעושים את הדברים האלה הם דווקא אנשים מתוך הקהילייה, כאמור, הליברלית, האינטלקטואלים, כל הדברים האלה, כי דווקא הם אמורים לדעת או להכיר בחשיבות או בחוסר החשיבות של השפעה של מיעוט זניח על דברים כלליים. נכון שאם אחד מאותם מיעוט זניח הזה עושה הפיכה צבאית במדינה, אז כן, יש לך בעיה. אבל אני מניח שאף אחד מאותם אנשים בשרלטסוויל או כל אדם אחר לא יגיעו לרמה של יש להם את היכולת לעשות הפיכה במדינה. נכון שכשמישהו מטורף כלשהו, זה לא משנה מאיזה צד, מאיזה דת, מאיזה משהו, זה מטורף וזה מטורף, כן? מתפוצץ והורג איתו עוד כמות של מסוימת של אנשים, מ-1 ועד 100 או כל דבר אחר, אז זה נורא. כלומר, אין פה, לא יכול לבוא ולהגיד, נהרגו 100 אנשים, זה זניח. אין פה חשיבות למספר, בין 1 ובין שיהיה 1 ושיהיה הרבה יותר. בן אדם מת, מוות זה מוות, כן? שכול זה שכול. אבל אם אנחנו מסתכלים לרגע על ההשפעה של זה על תהליכים גדולים, אז אי אפשר לבוא ולומר, אוקיי, עכשיו בגלל שמישהו עשה משהו, אני צריך לשנות את כל מהלך החיים של המדינה ולגרום בעצם להפוך את כל להשקיע מאמצים ומשאבים כדי להילחם בתופעה שהיא לא תופעה. אחד הסממנים של התופעה הזאת הוא העניין הזה שרוצים להבין את הסיבה. וזה לא משנה אם הסיבה, אם האדם שרוצים להבין אותו, כמו לא רוצים להבין אותו, לא במובן של אני רוצה להבין אותך, להזדהות איתך, אלא אני רוצה לדעת למה הוא עשה את זה. עכשיו, זה לא משנה אם הבן אדם הזה הוא בן אדם שהרג בן אדם אחד, או כמו הוא בווגאס הרג 50 או כמה שזה היה. או כמו הוא שהתרסק לתוך מגדלי התאומים, האלה שהתרסקו והרגו אלפי אנשים. להבין את מה שהם פעלו, להבין אותם, קודם כל זה בלתי אפשרי. זה בלתי אפשרי מאחר ואני, לצורך העניין ארז, אני לא רואה את עצמי הולך ופוגע בבן אדם אחד. אז להבין איך אני יכול להגיע להבין בן אדם שהלך ופגע בהרג אנשים, שוב, זה לא משנה המספר, בלתי אפשרי מבחינתי. זה כמו שנסו להגיד לי, תנסה להבין איך פילים חושבים. זה חיה אחרת מבחינתי. אדם שקם והולך והורג, לוקח חיים בדם קר או בכלל, זה מבחינתי זה חיה אחרת. אז זה לא משנה שיסבירו לי עד מחר מה היו הסיבות האישיות, הפסיכולוגיות, הסוציולוגיות, הפוליטיות או כל דבר אחר. אני לא יכול להבין את זה. ויותר מזה, ברגע שאתה עושה את זה, אז עוד פעם אתה נותן לצד שהוא לא הצד החשוב בדיון, פתחון פה. זמנו היה את, היו רעיון, כל הזמן היה את הסיפור עם הרעיון של יגאל עמיר. למה צריך לרעיין אותו? את מי זה מעניין? מה הוא עשה שמגיע לי לשמוע את דעתו? להפך, אם יש מישהו שאני לא צריך לשמוע את דעתו, זה הבן אדם הזה. אני צריך לשמוע את דעתו אולי של חבר הכנסת הזה והזה, פעיל במפלגה, אדם מהרחוב שדעתו שונה מדעתי, אני אשמח לשמוע את דעתו ולדבר איתו. בן אדם הזה פסול מבחינתי, ולא מעניין אותי למה הוא עשה את הפעילות הזאת. הוא עשה משהו שלא יעשה. לא מעבר לזה שהוא רצח ראש ממשלה, ללכת ולהרוג מישהו על בסיס איזושהי סיבה, פסול בעיניי. אני לא רוצה לשמוע את דעתו, אני לא מעניין אותי מה הוא עשה. יש סיפורים על אנשים שפעלו ועשו ורצחו ושדדו וכל הדברים האלה. אני אומר עוד פעם, אני יכול להבין אותך עד מחר, אני לא רוצה להבין אותך. עכשיו, אני בהחלט אומר, אם מדובר באדם שפשע, ואני מדבר פה על גנבות קטנות, אני מדבר פה על עבירות, אתם יודעים, גנב תיק, עשה זה, וזה נגרם מסיבות סוציו-אקונומיות, אז זה משהו אחר. פה נכנס העניין של המדינה, או האזרחים, או אנחנו כחברה, מחויבים לתת לאנשים את המקסימום, לדעתי, ואני מניח שהרבה יסכימו איתי, אבל אני מאמין שאנחנו מחויבים לתת לכל אזרח את הבמה, את התנאי החיים, שהוא לא יצטרך להגיע למצב של פשיעה. אבל אם בן אדם בוחר כדי מסיבותיו הוא, וזה לא משנה אם הוא עבריין, או מונה אידיאולוגית, או מונה פסיכולוגית, או פסיכיאטרית, בוחר לרצוח, בוחר לבצע פשעים חמורים, אונס וכיוצא בזה, אני מבחינתי הסתיים פה הדיון. אין פה עניין של אני רוצה להבין את הצד השני. זה לא אותו סיפור. לקחת את הבן אדם האחד או את המספר אנשים ולהציג את הדעה שלהם כדעה לגיטימית, יש פה עניין שמדרדר, הדיון מדרדר לכדי, כמו שבזמנו אמרו, למה שחייבים להביא תמיד שני צדדים. כאילו שאם מדברים על בעיית צריכת ההירואין, אז צריך להביא גם סוחר סמים, כי הרי צריך להציג גם את הצד השני. לא יעשו את זה. ובכלל, כל התפיסה הזאת שצריך תמיד להביא את הצד השני, אז יש לי, אני לא יודע עוד פעם מה מלמדים בבתי ספר לעיתונות, ואני עצמי לא עיתונאי ולא מתיימר להיות, אני אדם שיש לו common sense, ואני אומר לכם, לא תמיד צריך להביא את הדעה של הצד השני. לא, אגב, לא תמיד צריך להביא בכלל תגובה, אני בכלל הקטע הזה שתמיד מסיימים בתגובות. לא צריך, לא תמיד צריך. אם אני אומר, מנכ״ל חברה זו וזו פעל בצורה כזו וכזו, אני לא צריך את תגובתו. כלומר, אם אני אומר, המשנה למנכ״ל החברה זו והזו טוען שהמנכ״ל עשה כך וכך, כן, יש מקום להביא את תגובתו. אם אני אומר, לדעתי, בגלל שאותו מנכ״ל חברה פעל כך וכך, זה אומר כך וכך, אוקיי, יש מקום להביא תגובה. ברגע שאני אומר, אותו אדם עשה א', ב', ג', אין צורך להביא את תגובתו. אם מדובר בעובדות, אם מדובר בדברים שאין עליהם ויכוח, אני לא צריך לשמוע את הפרשנות של הצד השני לכל העניין. בטח ובטח, אם מדובר בדברים שאין בכלל מקום להביא את הצד השני. יש אולי, אם אתה רוצה לדון על לגליזציה של סמים, על צורה של מדינת ישראל תפעל בכל הנושא של התמכרות להירואין, בסדר, אפשר להביא צדדים, אבל לא צריך להביא בכוח את הצד השני בכל דיון. ואחד מהם, אחת הדוגמאות האלה למשל, זה אם אני מדווח על רצח לצורך העניין, אני לא צריך להביא את מה הבני, להביא את הצד של הרוצח. וזה לא משנה עוד פעם אם נהרג אדם אחד או נהרגו 50 או 3,000. אין צורך להביא את הצד של הבן אדם, של התוקף, של הרוצח, של הפושע, מכיוון שהיא לא מעניינת אף אחד. אין פה, זה התפיסה הזאת שצריך להביא מניע, אולי יפה לספרי בלשים, אבל היא לא תופסת בפועל. ויותר מזה, עוד פעם, היא נותנת ביטוי לאנשים שלא הייתי רוצה לשמוע. כשעכשיו אנחנו מסתכלים על מה שקרה לאחרונה, היו כמה סופות באזור הדרומי של ארצות הברית, האזור של אמריקה התיכונה, מקסיקו, פלורידה, קובה, פורטוריקו, כל האזור הזה. היו מספר סופות הוריקן כבדות מאוד. קפצו כולם ואמרו, התחממות כדור הארץ. אני לא נכנס פה לכן, לא, שחור לבן, יש אמת, אין אמת. קודם כל, אם הייתה התחממות בסדר גודל שאמור להשפיע, אז היינו רואים אותם כל שנה. ואם זה הייתה כתוצאה של ההתחממות, אז דברים כאלה לא היינו רואים אותם לפני 100 שנה או 50 שנה. ולא כך, היו סופות נוראות יותר ונוראות פחות במהלך מאות השנים הקודמות. לא קרה שום דבר שעכשיו שהוא שונה ממה שקרה לפני 10 ו-30 ו-50 ו-100 ו-200 וכן הלאה שנים. אלא שעכשיו הדיון בנושא ההתחממות כדור הארץ, כן, לא, מעשה ידי אדם, כן, לא, הוא דיון אקטואלי. וקרה שהיו שלוש סופות, אחת אחרי השנייה, שלוש או ארבע או חמש, אני לא יודע, אחת אחרי השנייה. וזה קורה, וזה בסדר, אבל זה בסדר או לא, כן, אבל עצם זה שזה קרה לא מעיד על שום דבר, זו תופעה חד פעמית. דבר איתי בעוד 15 שנה, דבר איתי בעוד 5 שנים, אם אתה ממש מתעקש, למרות שגם זה, אגב, שוב פעם, בכל הנושא של כדור הארץ ואקלים וזה, הוא מאוד לא נכון. הנה, אגב, למשל, מדברים על זה שבגלל שישראל יושבת על השבר הסורי-אפריקאי, אמורה להיות רעידת אדמה מסיבית במדינה אחת ל-80 שנה, ולא הייתה כבר 80 שנה. אז זה לא אומר שאנחנו צפויים לאחת עכשיו, יכול מאוד להיות שתהיה מחר, גם יכול להיות שתהיה בעוד 200 שנה. וזה אגב, עוד פעם, זה אומר שבממוצע, אם אנחנו מסתכלים על הממוצע הרב שנתי, איך שמודדים, אני באמת לא יודע, מאז שאפשר התחילו למדוד, אז אפשר לזהות אחת בממוצע אחת ל-80 שנה. עכשיו, אחת ל-80 שנה יכול להיות, יכול להיות ש-160 שנה לא יקרה כלום, ואז יהיו שתיים אחת אחרי השנייה. זה גם אחת ל-80 שנה. גם יכול להיות ש-200 שנה לא יקרה כלום, ואז יהיו שלוש במכה. גם יכול להיות ש-200 שנה לא יקרה כלום, ואז לא יהיה שום דבר. מדברים על ממוצע, זה לא אומר שאם לא היו 80 שנה, אז עכשיו צריכה לקרות. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אבל כל התפיסה הזאת, וזה אגב, אם כבר אנחנו מדברים על הנושא של החיסונים והתרופות ההומאופתיות, בא בן אדם ואומר, לא, אני מאמין ברפואה ההומאופתית. עכשיו, קודם כל, להאמין ברפואה זה כבר כל העניין. אני לא מאמין ברפואה המערבית, אני לא צריך להאמין ברפואה המערבית. יש הוכחות, יש ניסויים, יש בדיקות, יש דברים שאפשר להוכיח אותם אמפירית. אבל בסדר, בן אדם בא ואומר, אני מאמין ברפואה ההומאופתית, הנטורופתית, האלטרנטיבית. מה, אני אומר לו, מה ההוכחות שלך? הנה, השכן שלי היה לו כך וכך, ללך, עשו לו דיקור, עשו לו זה, נפטרו לו הבעיות. אני אומר, מה השכן שלך, איך השכן שלך יכול לשמש כהוכחה? מה הוא, עשו מחקר והתגלה שהשכן שלך מייצג ביולוגית את אוכלוציית העולם? מה שקורה לא קורה לכולם? אותו דבר עם העניין עם ההוריקנים. 3-5 הוריקנים בשנה אחת לא מבשרת בו התחממות כדור הארץ. אבל הרעיון הזה שברגע שאתה הופך לצורך הדיון או לצורך איזשהו, אתה הופך משהו אזוטרי, משהו חד פעמי, מקרה ספציפי, אתה נותן לו חשיבות, משל היה הוכחה לכל הדברים האחרים, אז באותו רגע שוב אתה יורה לעצמך ברגל, כיוון שכשבאים אותם אנשי החיסונים וכדור הארץ וכל זה ונתלים בדוגמאות אזוטריות, אז התוצאה היא שאז אני יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, על פי היגיון שלך, אז בכלל אפשר לזרוק את הרפואה המודרנית לפח, כי הנה, יש לי חבר שעשו לו דיקור, ותראה, לא יודע מה, החלימי, נערף מה היה לו. ברונכית כרוני, אני יודע. אז לא צריך אנטיביוטיקה. אחת הטענות, אני לא יודע מה בדיוק, איך זה מוגדר היום, אבל נגיד התנועה הציונית. היום הימין אוהב להתהדר שהם ציונים, גם השמאל אוהב להתהדר שהם ציונים, בסדר, אז אתה בא ואתה אומר, כן, אבל מה זה ציונים? הרי כל קשר בין העם היושב בציון היום לבין העם שישב בציון לפני 2000 שנה, גם הוא לא 100%, זאת אומרת, לא בהכרח אנחנו, זה אותם אנשים. זאת אומרת לך, לא נכון, קודם כל היה יישוב יהודי במדינת, בארץ ישראל מאז חורבן בית שני ועד היום. עכשיו, כשאתה אומר, היה יישוב יהודי בארץ ישראל, זה נשמע נורא מסיבי. כשאתה מסתכל על מה מדובר, ואתה רואה שמדובר בכמה עשרות אנשים, זה כבר קצת מאבד מהאפקט שלו. עכשיו, אם היינו על אי קטן באוקיינוס האטלנטי, וככה ליד אפריקה, שכל האי הזה גודלו מטר על מטר, אז כן, אז 50 איש זה הרבה. אבל אנחנו במדינה שפחות או יותר הכלסה פה כמות של מספר מאות אלפים איש, אתם יודעים, give or take, עשרות אלפים, מאות אלפים, נע על הספקטרום הזה. אנחנו עכשיו נמצאים בבום היסטרי, כן, עם 7-8 מיליון איש, אבל בדרך כלל אנחנו מדברים על כמות כזאת. ו-100 איש ביחס ל, אני יודע מה, 100 אלף איש, זה על פי, זה עשירית האחוז. אז להגיד כן, היה יישובונצ'יק זעיר, וזה מראה שהייתה המשכיות ליישוב היהודי בישראל, היסטורית, דמוגרפית, פוליטית, לא יודע איך תסתכלו על זה, זאת בדיחה. כלומר, הטיעון הזה הוא טיעון שאני כבר שאני שומע אותו, אני כאילו מתאפק לו, עכשיו, גם עכשיו אני מתאפק לו לצחוק. אבל זה טיעון לגיטימי, כי עוד פעם, אם בן אדם אחד נחשב כאמור, הוכחה ניצחת לניצחונה של לא משנה מה. אם בן אדם אחד או 10 אנשים נחשבים ביחס ל-20,000, ל-20,000 או 20 מיליון או 200 מיליון, אז כמובן ש-10 אנשים, 50 אנשים, לא משנה, 150 איש נחשבים במראה, בראי ההיסטוריה או בטעונים. ואפשר כמובן, אני אומר עוד פעם, לכל טיעון אפשר להביא טיעון נוסף, כמובן שיש לזה בדרך כלל האנשים שנמצאים בצדדים האזוטריים של המפה, הם בדרך כלל עם הדעות היותר צבעוניות, ודעות צבעוניות בדרך כלל מביאות רייטינג, במקום ש... יבואו שני אנשים וידונו על אלמנטים כן או לא בתפיסה הביטחונית, אתם יודעים, לשים את הקו 2 מטר ימינה או 2 מטר שמאלה, מה החשיבות הרצף הטריטוריאלי, או שיבוא מישהו ויגיד להרוג את הערבים, ויבוא מישהו ויגיד שכל היהודים יחזרו לאירופה. זה, יש לזה אקשן, יש לזה צבע, אתה לא תסתום לי את הפה אדוני, אתה לא תגיד לי ככה, אני דיברתי, אתה דיברת. אז זה כבר נותן לזה, ואז כמובן שאפשר לבוא ולהגיד, כן, נתנו ביטוי לשני הצדדים. וזה לא משנה שצד אחד מייצג 0.001% מהאוכלוסייה, והצד השני מייצג 0.0001% מהאוכלוסייה. ואז כמובן אתה יושב בבית, ואתה משוכנע שכל המדינה, או כל המדינה ככה או ככה. ולא רק המדינה שלנו, המדינה בכלל, ואז בא מישהו ואומר, אתם רואים את זה? עכשיו אתם חייבים לבחור בי, כי אחרת אלה ישתלטו לכם על המדינה. אם רוצים למשל להבין למה טראמפ כל כך, כל האנשים מרשים לעצמם באמריקה לבוא ולהגיד, הממשלה, שלטונו של טראמפ, ממשל טראמפ, לא לגיטימי, אז הימין יכול, אמריקה יכול להאשים רק את עצמו. הם במשך 8 שנים טענו שוב ושוב ושוב שאובמה לא לגיטימי, ועכשיו הם מקבלים את זה בפרצוף. אותו דבר, כשאתה בא ואתה אומר, המיעוט הסופר זניח הזה, הוא תופעה חברתית, בסדר גודל ארצי, לאומי, יבשתי, גלובלי, ואני היחיד, ואני ואנשיי נלחם בו, באותה מידה, אז עכשיו אחרי שאתה נבחרת, אני אבוא ואסתכל על הצד שלך, ואני אגיד המיעוט, אז אתם בעצם לא נתניהו, טראמפ, מי שלא תהיו, אתם נאו-נאצים, אתם פשיסטים, אתם רוצים להרוג את כל החילונים אתיופים, ערבים, לא משנה מה, ולהשליט את עצמכם כמלך על המדינה. ואז שוב פעם, הדיון מדרדר לקיצוניות שבגדול לא הצד הזה ולא הצד הזה חשובים בו. ואגב, זה חלק מהעניין, למה אני אישי טוען שבן אדם שהולך להצביע בבחירות לא ממש מבצע את המחשבה מושכלת, אלא הוא שואל את עצמו, יש כמה כותרות, והוא פשוט בוחר לעצמו אחת מהכותרות האלה. צערי הרב, אחת מהכותרות האלה היא רק נתניהו מתאים וראוי להיות ראש ממשלה, כי כל שאר המועמדים אין להם ניסיון, אין להם מצע, אין להם לגיטימציה, אין להם, אין להם, אין להם, והוא היחיד שיש לו, כי הוא כבר היה, אז... אולי הוא גרוע, כמו, כאילו כולם מקבלים אפס, הוא מקבל, כולם מקבלים אפס מתוך 100, הוא מקבל 1 מתוך 100, אבל זה מספיק טוב בשביל להציב אותו מעל כל השאר. או שבן אדם בא ואומר, טוב, כולם זה, אבל אני אצביע על נתניהו כי צריך להיכנס בערבים או משהו כזה. זה הכל עניין של סיסמאות שבדרך כלל לא מייצגות משהו, וזאת עוד אחת מהבעיות של העניין, אבל אני חושב שנגעתי במספיק נושאים, ולכן, וכאמור, הגרון שלי שוב פעם נגמר. עוד נושא שהייתי שמח קצת ככה לשפר את היכולת שלי, זה עניין אופן הדיבור, שלא ייגמר לי הכל כל סוף משדר, אבל טוב, מה לעשות? בכל מקרה אני רואה שהצליח לא רע, אז מי ששמח לשמוע דברים שעניינו אותו, או רוצה לשמוע דברים אחרים, או יש לו איזה רעיון, או חושב שאני מדבר שטויות, או רוצה להגיד לי איזה יופי, או בכלל, כי כרגע בלי מיילים אני לא יודע אם בכלל מישהו מאזין. כלומר, יש לי נתוני הורדה, אבל לך תדע מה זה אומר, גם יש כל מיני בוטים למיניהם. אז אשמח לשמוע כל תגובה שהיא. המייל שלי הוא ארז@משדרשת.co.il. ארז ומשדרשת, לא, סליחה, משדרשת.co.il זה הכתובת של האתר, אפשר למצוא שם את כל המשדרים הקודמים, להירשם ל-RSS על מנת לקבל הישר למכשיר הטלפון שהוא מה שאתם מאזינים איתו, כל משדר חדש ברגע שהוא יוצא. ארז ממשדר רשת בטוויטר, למי שבקטע של הטוויטר עדיין. וזהו להיום כאמור, מקווה שנהנתם, אם כן ספרו לחבריכם, אם לא שלחו לי מייל וספרו לחבריכם, וגם אם נהנתם שלחו לי מייל וספרו לחבריכם, חבריכם. שיהיה לכם המשך יום נהדר, ולהתראות.